מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מקור אחד, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, ואיתי באולפן היום אורח מיוחד, הרב חיים נבון. שלום הרב חיים.
שלום, שלום.
אז הרב חיים, מעבר לזה שאתה כמובן כותב טור שבועי במקור ראשון, מלבד פעלים רבים אחרים, כתבת כתבה מיוחדת בשבוע שעבר למגזין דיוקן, על מצב הילודה בעולם, או בעצם משבר הילודה בעולם המערבי. כתבה מאוד מעניינת, כי חלק מגיליון שלם שעשה כולו בעצם בנושא הזה של ילודה, של הירידה, של המצב הסטטיסטי במדינות המערב ובאופן כללי בעולם. אז ככה, בתור התחלה, אני אשמח לקבל ממך, במילים שלך, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת בראי הכתבה שכתבת?
קודם כל אני אומר שמבחינת רמת החשיבות של שאלת הילודה בעולם, לדעתי זו השאלה הכי חשובה שיש היום על סדר היום העולמי. זה נראה כעומד לקבוע את עתידנו יותר מהקורונה, יותר מהרבה דברים אחרים שמעסיקים אותנו. אנחנו עומדים בפני משבר חסר תקדים בתחום הילודה בעולם המערבי, וגם בהרבה חלקים אחרים של העולם זה הולך ומתפשט. כדי לשמור עד גודל אוכלוסייה יציב, צריך ילודה שנקראת שיעור התחלופה, 2.1 ילדים בממוצע לכל אישה. והעולם המערבי כולו, מלבד מדינה אחת, נמצא הרבה מתחת לשיעור הזה. עכשיו, במשך זמן מה העולם המערבי מחפה על זה על ידי עלייה בתוחלת החיים, אנחנו לא רואים לכן את מספרי האוכלוסייה יורדים. אבל לפי חוקרים רבים, אנחנו נראה את זה די בקרוב, אנחנו מתחילים לראות כבר בכמה מדינות את האוכלוסייה יורדת בכל שנה, לא רק מספר הילדים יורד, אלא האוכלוסייה הכללית, אנחנו נראה את זה הולך ומתרחב, ומה שאנחנו רואים עוד לפני שנגיע לשלב הזה, הוא פירמידה דמוגרפית הפוכה. לראשונה בתולדות האנושות, אנחנו עומדים בפני חברה שיש בה המון זקנים, מעט צעירים, אף אחד לא יודע איך הדבר הזה אמור לעבוד. כל ההיגיון של מערכת הרווחה ושל המערכות הכלכליות בנוי על זה שצעירים מפרנסים את הזקנים, עלויות רפואיות הולכות ועולות, ואיך בדיוק החברה המערבית תוכל להחזיק יותר ויותר זקנים פנסיונרים עם פחות ופחות צעירים בגיל העבודה, זה המשבר שעומד בפנינו.
אוקיי, המדינה אחת, הזכרת המדינה אחת שהיא לא במשבר, שזה כמובן מדינת ישראל, שנדבר עליה בהמשך, אני חושב שזה חשוב להסתכל עליה יחסית לשאר המדינות, אבל בוא תיתן, אני חושב שכשרואים כזה משבר נרחב, כלומר כשרואים איך שזה משפיע על כל מדינה מיפן, שהיא מערבית תרבותית, אבל לא חלקית, אבל לא גיאוגרפית, ועד אירופה, מה לדעתך מוביל למצב הזה? כלומר, מאיפה נובע המשבר המטורף הזה?
אז יש בזה עיסוק מחקרי בקנה מידה עצום. השערה מאוד מאוד רווחת היא שמדובר על גורמים כלכליים, וככל שעולה יותר לגדל ילדים, וככל שיש בעולם איזשהו משבר כלכלי, בעקבות המשבר של 2008 דיברו על זה הרבה, אז הורים פחות ופחות יולדים ילדים, כי זה נהיה יקר מדי והם לא עומדים בזה. אבל האמת שכשאתה מסתכל על הנתונים לאורך זמן, חוקרים רבים מראים שזה לא באמת מחזיק מים כהסבר עיקרי למשבר הילודה. ודאי שכלכלה משפיעה, אבל הסבים של כולנו חיו בתנאים כלכליים הרבה יותר קשים וגידלו הרבה ילדים. אתה לא רואה מתאם בין מדינות עשירות למדינות עם הרבה ילדים, אם כבר יש מתאם הפוך. במדינות עניות יש יותר ילדים. גם בתוך כל חברה מערבית, לאנשים עניים יש בדרך כלל יותר ילדים מאשר לאנשים עשירים. כך שגם אם סובייקטיבית אנשים אומרים, ואני מאמין להם, שמבחינת החוויה שלהם, אז הגורם שמשפיע, אם היינו מאוד מאוד עשירים, היינו מולדים עוד ילדים, כשאתה מסתכל אובייקטיבית, זה כנראה לא הגורם החשוב והמשפיע ביותר. יש שורה של גורמים אחרים שחוקרים שונים הציעו, אבל לדעתי התיאוריה המשכנעת ביותר, זה תיאוריה שמכונה המפנה הדמוגרפי השני, והיא אומרת כך, בשנות ה-30 של המאה ה-20, ניסחו תיאוריה של מפנה דמוגרפי, שאומרת שכאשר חברות נכנסות לעידן המודרני, יש להם בוסט קצר כזה של עלייה גדולה בילודה וירידה בתמותה, ואז בדור הבא מתאימים את עצמם, ויש ירידה בילודה עד לרמה יציבה של שיעור תחזוקה של גודל האוכלוסייה. התיאוריה של המפנה הדמוגרפי השני אומרת שחברות מאוד אינדיבידואליסטיות, מאוד ליברליות, כמו העולם המערבי שאנחנו מכירים, חובות ירידה דמוגרפית יותר תלולה, כשאנשים כבר פחות מוכנים להתמסר לכל הקשיים שכרוכים בגידול ילדים, מה שמוביל לחוסר יציבות דמוגרפי ולירידה מתחת לשיעור התחלופה. עכשיו, זו תיאוריה שבעצם מציגה לצד גורמים כלכליים וטכנולוגיים, מתחשבת גם בהם, מציגה גורמים ערכיים, רעיוניים, ולכן היא טעונה במובן מסוים בחומר נפץ, כי כן. היא בעצם אומרת שסט הערכים ההיפר-אינדיבידואליסטי שכל כך דומיננטי היום בעולם המערבי, מוביל לחברה שלא מצליחה להחזיק את עצמה, שהיא לא בת קיימה לטווח הרחוק.
כן. אני רוצה קצת להיכנס למדינות, קצת לשאלות באופן יותר פרטני, אבל לפני כן, בעקבות מה שאמרת, אני ככה חושב על, הזכרת את זה בכתבה שלך, וגם אני כתבתי בסוף אותו מגזין מדור על, על תומס מלתוס ועל פול ארליך, שגם ששניהם אחד במאה ה-18 ואחד במאה ה-20, שניהם כתבו תיאוריות ענפות על איך העולם הולך למות באיזה פיצוץ אוכלוסין מטורף, לא יפסיקו ללדת ילדים ולא יהיה אוכל להאכיל את כולם וכולם ימותו וזה, ואני חושב לעצמי, אנחנו עכשיו נמצאים, כלומר, מספיק זמן אחרי שרמת הילודה בעולם המערבי קרסה, כדי לראות שיש כאן מגמה. כלומר, שזה לא סתם איזה משהו של כמה שנים, שעוד 3-5-10 שנים, פתאום מדינות המערב הולכות, רמת הילודה תעלה עוד פעם, אלא זה משהו מתמשך. ואני חושב לעצמי, למרות זאת, אתה עדיין שומע בכל מקום, טענות על זה שצריך ללדת פחות ילדים, שאנחנו מסכנים את כדור הארץ, שאנחנו הולכים לקראת רעב. יש לך הסבר לזה? כלומר, לעובדה שאל מול העובדות, אנשים ממשיכים לטעון טענות שכבר אין להן שום קשר למציאות?
אנשים בדילי, באמת, כלומר, כשאנשים אומרים בעולם המערבי, אחר כך נדבר על ישראל, שהיא באמת מקרה מאוד יוצא דופן, אבל כשבארצות הברית אנשים אומרים היום צריך ללדת פחות ילדים כדי להקטין תביעת הרגל הפחמנית שלנו, הם בדילי, הם לא מכירים את הנתונים. הבעיה היום בעולם היא לא שיש יותר מדי ילדים, היא שיש פחות מדי, ובאמת תחזיות לטווח הרחוק הם עניין מאוד מורכב, גם בדמוגרפיה, אבל תחזיות לטווח הקצר והבינוני בדמוגרפיה הם עניין מהימן מאוד. אנחנו יודעים היום כמה עובדים יהיה פחות או יותר במשק בעוד 20 שנה, כן. כי העובדים האלה כבר נולדו כולם, אנחנו יכולים לספור אותם, אנחנו יודעים כמה עובדים יהיו חסרים, כלומר, העובדות האלה הבסיסיות על מה יהיה עוד 20-30 שנה, הן מוצקות מאוד.
כן. זה מה שכל כך מוזר לי. כלומר, עזוב אותך מפעילים חברתיים פופולריים או כל מיני סלבים למיניהם. כאילו, אתה מסתכל על דמוגרפים, על סביבתנים, על אנשים שאמורים לדעת יותר טוב, והם באים ואומרים, לא, יש יותר מדי ילדים. זה מצב מאוד מוזר. בוא נדבר שנייה על יפן. אתה מתחיל מיפן, ויפן היא באמת הדמות הכי, אולי הדוגמה הכי קיצונית לחברה שאיבדה ילודה ובעצם קורסת בעקבות זה, או לקראת קריסה בעקבות זה. למה לדעתך יפן במצב כל כך גרוע?
ביפן הגל של הירידה בילודה התחיל ראשון. יכול להיות בגלל שבארצות הברית הם חוו אחרי מלחמת העולם השנייה בייבי בום. כלומר חזרו החיילים הביתה למדינה היחידה שהייתה משגשגת ועשירה מאוד, והם רצו משפחות ורצו ילדים, ואז שגשוג עצום בארצות הברית, וארצות הברית אחרי המלחמה חוותה 20 שנה של זינוק בכל הפרמטרים של משפחות, נישואין, ילודה וכן הלאה, והיפנים חזרו הביתה, ההפך, למדינה הרוסה וחרבה, ואחרי גל קצר של ילודה אחרי המלחמה, הם שקעו מאוד מהר, ממש בצלילה חופשית לילודה ברמות מאוד נמוכות, חסרות תקדים, ויכול שיש גם סיבות נוספות למה זה התחיל מוקדם ביפן. אני לא מספיק מכיר את התרבות היפנית, אבל הצלילה בילודה התחילה ביפן 20 שנה לפני יתר העולם המערבי. אפשר להסתכל על יפן ולראות איך ייראה העולם המערבי בעוד 20 שנה. יפן כן. כבר כמה שנים יש פחות ופחות אזרחים בכל שנה. כלומר, ביפן כל שנה מספר האוכלוסייה הוא יותר קטן בכמה מאות אלפים ממה שהיה בשנה הקודמת. כפרים שלמים ננטשים, יפן היא מדינה זקנה מאוד, הגיל הממוצע בה כמעט כפול מהגיל הממוצע במדינת ישראל.
וואו.
מדינות אחרות במקרה כזה קולטות הגירה בקנה מידה גדול, לא תמיד יש מאיפה, אבל היפנים לא רוצים את זה, הם ציוויליזציה מאוד הומוגנית, בערך 98% מהיפנים הם מאותו מוצא אתני, והם לא רוצים לשנות את זה, וזו ציוויליזציה שבאופן מודע מדלדלת, וכולם ביפן יודעים את זה, ביפן זה כבר לא סוד, יפן זה, אתה רואה את זה ברחוב.
אני שמעתי פעם, אני לא זוכר מי זה היה, אם אני אזכור שמישהו יוכל לפנות אותי שמקשיב לזה, אני אשמח, אבל שמעתי פעם תיאוריה שזה, שהמצב ביפן, כלומר באופן כללי, יפן היא תרבות מאוד, תרבות קלעיים כזאת, כלומר מצד אחד יש לה צדדים מאוד מערביים, שנובעים בעיקר מהאמריקניזציה של אחרי מלחמת העולם השנייה, ומצד שני יש לה תרבות עתיקה מאוד, שמתנגשת קצת עם הדבר הזה, והיא כאילו מעולם לא פיתחה לעצמה, היא מעולם לא לקחה לעצמה את הערכים המערביים הקלאסיים, כלומר הקדם מודרניים שהיו מאפשרים לה איזשהו, תקרא לזה בסיס ערכי יציב על בסיס הכלכלה החופשית שלה והצדדים המערביים שלה. אבל, לא יודע, רציתי להזכיר, זה נראה לי מעניין על בסיס הדיון הזה.
זה מאוד מעניין, אני מודה שאני לא מבין בזה, כלומר, אני השתדלתי במאמר שלי, בכלל בדברים שאני כותב בנושא הזה, להתבסס על הרבה קריאה ועל הרבה מחקר ועל הרבה נתונים, ולגבי המצע התרבותי של היפנים, אתה יודע, כמו כל אחד, קראתי על זה פה ושם, אבל אני לא מספיק מומחה לומר את זה. בפועל מה שאנחנו רואים ביפן, הוא שקיעה עצובה, ביפן היום נמכרים יותר חיתולים למבוגרים מאשר חיתולים לילדים, ולא נראה שהמצב הזה עומד להשתנות, ואני אגיד אפילו יותר מזה, במובנים מסוימים המצב של החברה היפנית הוא בלתי הפיך, לא במובן זה שהם ייכחדו, זה לא שבעוד 100 שנה לא יהיו יפנים בעולם, יהיו, אבל במובן זה שהמשבר העצום במערכת הרווחה הוא כנראה בלתי נמנע, כי אפילו אם כל הצעירים ביפן יחליטו היום שהם רוצים הרבה ילדים, אין מספיק צעירים כדי שזה ישנה את התמונה במהירות. כלומר, בדור הבא יהיה משבר עצום ככה או ככה, פשוט מספר הצעירים שם הוא מאוד קטן.
וואו, זה מטורף. אני גם יודע שמנסים לשנות את זה, מנסים לעודד ילודה, אפילו בתרומות זרע וזה, וזה כנראה פשוט לא עובד להם.
זה גם דבר אבל שחשוב לומר, שמדינות רבות במערב, ודאי יפן, ודאי גם מדינות אחרות כמו דרום קוריאה, והיום גם סין אפילו, שיש בהם ילודה מאוד נמוכה, מנסות לייצר תמריצים לילודה יותר גבוהה, ואף אחד לא מצליח, וזה שיעור מאלף מאוד על המגבלות של הכוח הממשלתי. יש דברים שממשלות יודעות לעשות, ויש דברים שהן לא יודעות לעשות, וכאן, לטובה או לרעה, ממשלות לא מצליחות לשנות הרבה.
אז בוא נדבר אולי על הצד השני, על ארצות הברית, שאם אני לא טועה, רמת הילודה בה היא אומנם מתחת לשתיים, אבל קצת יותר גבוהה מאירופה ומיפן, כלומר עדיין יחסית למדינות המערב שאין לא ישראלי במצב קצת יותר טוב. אני חושב שכאילו כל מי שקורא קצת הגות אמריקאית קלאסית, או הגות קלאסית על אמריקה, בין אם זה אבות המייסדים או דה טוקוויל, או שאר האנשים שכתבו על אמריקה, רואה שיש כולם, כל ההוגים הקלאסיים, או כמעט כולם, נטו לחבר הרבה בין האתוס האמריקאי לאיזה דתיות. כלומר, כל עוד אמריקה תהיה דתית, היא תהיה חזקה, והחוקה שלה תהיה חזקה ויציבה וזה, ואם לא, אז כל הדברים הרעים יקרו, יש כל הזמן מנבואות זעם כאלה. אני חושב שלא קשה לחבר, לפי המאמר שלך ולפי כתיבה אחרת שלך בנושא, בין שני הדברים האלה, כלומר, בין הירידה בילודה, ובין הירידה בדתיות לרמה בילודה. אתה מסכים שיש איזשהו קשר כזה בין שני הדברים?
בהחלט יש. יש ספר של דמוגרף וחוקר מדעי המדינה בשם אריק קאופמן, הוא רבע יהודי ורבע סיני, איש מעניין מאוד מקנדה, שנקרא Shall the Religious Inherit the Earth. האם הדתיים ירשו את הארץ? ותשובתו היא כן. כלומר, הוא אומר לצערי, הוא עצמו אתאיסט, הוא אומר לצערי, החברות היחידות שבהם יש ילדים היום בעולם המערבי, זה תת חברות מאוד שמרניות, מאוד מסורתיות, מאוד דתיות, יש מתאם מאוד גבוה בין דתיות לילודה, כלומר, כשדיברנו על מפנה דמוגרפי שנגרם בגלל נטייה מאוד מאוד אינדיבידואליסטית מוקצנת, זה קשור גם בחילוניות מוקצנת, כאשר חברות שהן דתיות או לפחות מסורתיות, כמו אגב החברה הלא דתית בישראל, שהיא ביסודה מסורתית מאוד, משמרות ילודה, ארצות הברית באמת במצב הרבה יותר טוב משאר העולם המערבי, כי הילודה בה ירדה מתחת לשיעור התחלופה רק בשנים האחרונות ממש, רק בעשור האחרון, והיא יכולה יחסית בקלות להתאושש מזה, מקובל במחקר לקשור את זה לעובדה שארצות הברית היא מדינה הרבה יותר דתית מאשר אירופה. ההנחה היא שחברה דתית היא חברה שבה לאנשים יש סט ערכים שקשור למשפחה, שקשור לקהילה, שקשור לעבר שלהם, לעתיד שלהם, באופן שונה מאשר חברה שהיא מאוד מאוד חילונית, אנטי דתית, מוקצנת, כמו במדינות מסוימות במערב אירופה, שאתה לא רואה את סט הערכים הזה.
כן. אני תוהה אם, כלומר, אנחנו נוטים להסתכל על המצב של ארצות הברית כמצב של פעם דתית, עכשיו לא. אבל בעצם גם בתוך העידנים האלה יש הרבה, היו הרבה תמורות ושינויים, כלומר, היו תקופות פתאום של איזושהי פריחה אוונגליסטית, ואז הרבה יותר דתיות, ואז איזושהי שקיעה, ואני תוהה אם לא נראה, בהמשך לתנועת המטוטלת הזו, איזושהי תחייה בשנים הקרובות, שכרגע נראית לא מציאותית בעליל, אבל אי אפשר לדעת.
לא, אתה, בוא נגיד למען מאזיננו, אתה ודאי יודע, ארצות הברית גם היום היא מדינה הרבה יותר דתית מכל מדינה מערבית אחרת, אולי מלבד ישראל. כלומר, לא יעלה על הדעת שבארצות הברית גם היום ייבחר נשיא שיגיד, אני אתאיסט. זה לא יקרה פשוט. וזה נכון שבשנים האחרונות, המילניאלס, הדור הממש ממש צעיר בארצות הברית, הוא הרבה פחות דתי מכל דור שקדם לו. זה נכון, ברוב העולם זה נכון גם בארצות הברית, אבל כמו שאמרת, ההיסטוריה של ארצות הברית מלמדת שכל כמה עשרות שנים יש איזה great awakening, איזו התעוררות דתית חדשה, זה קרה 3 או 4 פעמים בהיסטוריה של ארצות הברית, ומאוד יכול לקרות שזה, מאוד יכול להיות שזה יקרה שוב.
אז בוא ככה נעקוב שנייה לאירופה ונלך לצד השני, לישראל. רמת הילודה שלנו היא מעל 3, אם אני לא טועה, נכון? כלומר, אפילו
3. בשנה האחרונה היא ירדה טיפה ל-2.99 ילדים, עכשיו זה תנודה חסרת משמעות.
אוקיי, אז כמעט 3, בכל מקרה, הרבה מעל כל מדינה מערבית אחרת. אז ככה, הזכרת בכמה מילים את העובדה שהיא חברה מסורתית, אבל בוא תרחיב, מה לדעתך כל כך שונה בישראל?
קודם כל, אף אחד לא יודע. זאת האמת. אנשים נותנים הרבה הסברים, מה שאומר שאף אחד מהם לא מאוד מאוד מוצלח. מה שקורה בישראל הוא מפתיע מאוד בקנה מידה עולמי, כי לא רק שישראל היא המדינה שיש בה הכי הרבה ילדים במערב, בפער עצום מכל מדינה אחרת, ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שמספר הילדים בה ב-20 שנה האחרונות עולה ולא יורד. בזמן שכל העולם חווה ירידה בילודה, ודאי העולם המערבי, ישראל חווה עלייה בילודה. כשאני אומר את זה לאנשים, אומרים לי, טוב, זה בגלל החרדים והערבים, וזה לא נכון. אצל הערבים במדינת ישראל היה ב-20 שנה האחרונות ירידה חדה בילודה, אצל החרדים ירידה מתונה בילודה, דווקא אצל יהודים לא חרדים הייתה עלייה, לא עלייה דרמטית, אבל בזמן שבכל העולם יש ירידה בילודה, הישראלים הלא דתיים, הלא חרדים, דתיים לאומיים כן, וגם חילונים, הם היחידים שאצלם, היחידים בכל העולם שהילודה אצלם היא מעל שיעור התחלופה. עכשיו תראה, ישראל היא מדינה חריגה בתרבות הלאומית שלה בעולם המערבי, היא מדינה מאוד לאומית, עם תודעה קולקטיבית חזקה, היא מדינה מסורתית מאוד, כלומר, אין מדינה מערבית אחרת שתפתח את הרדיו ואתה תשמע בפלייליסט שיר כמו סיבת הסיבות של ישי ריבו. אין דבר כזה בעולם, וזה כנראה משפיע, אבל צריך להגיד שעד לפני 20 שנה, המגמה בישראל הייתה די דומה לעולם, כלומר, ישראל הלכה יחד עם העולם המערבי בעליות ובירידות של הילודה, ורק ב-20 שנה האחרונות התנתקנו, אין לאף אחד הסבר מאוד טוב לזה, וכל עוד לא נמצא הסבר, אתה יודע, יותר רציונלי מדוקדק, אני אגיד שבעיניי אולי אפשר לומר שעם ישראל וארץ ישראל יש איזה קליק, כלומר משהו פה מתחבר, הרי תראה, בחירה ללדת ילד היא בחירה מאוד אישית של כן. גבר ואישה, וככה היא צריכה להישאר, אבל כשאתה משווה חברה שלמה שלא אוהבת ילדים, מול חברה שלמה שמאוד אוהבת ילדים, חברה שיש בה מקום לילדים, היא חברה שיש בה עתיד, היא חברה שמאמינה בעתיד, זאת חברה שמחה ובריאה, וברמה הכללית אני שמח להשתייך לחברה כזאת.
כן. אז הזכרת את זה בכמה מילים, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר על זה עוד קצת, אני ראיתי קצת דיבור אחרי פרסום הכתבה וכל הגיליון, על זה שזה אומנם נכון שגם בחברה הכללית יש שיעור ילודה שהוא מעל שיעור התחלופה, אבל בכל זאת, בחברה החרדית, למשל, שיעור הילודה הוא משהו 6.5, אני חושב, מעל 6, עד כמה שידוע לי, שזה בתור חברה ש... כלומר, אין לי שום בעיה איתה באופן אישי, אבל בתור חברה שבאופן כללי פחות תורמת מבחינת העסוקה כל מה שקשור לתמ"ג ועניינים כאלה, זה עלול ליצור סוג של משבר הפוך בישראל, אם המצב במשך ככה. כלומר, האם אתה רואה את זה כבעיה הפוכה?
אין ספק שבתוך התמהיל הפנימי של החברה הישראלית, יש לנו אתגר גדול עם החברה החרדית. זה אתגר מבורך, כי זאת חברה צעירה מאוד, אנרגטית מאוד, היא חברה ענייה מאוד, אבל בניגוד לחברות עניות אחרות במערב, זאת חברה ענייה שאין בה כמעט פשע, שמה שיעורי הפשע כן. בה מאוד נמוכים, זאת חברה שיש לה הרבה חוזקות, והיא עומדת לגדול לפי הנתונים האלה של הילודה. אנחנו יודעים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבאמצע המאה ה-21 החרדים כבר יהיו קרובים לחצי מהאוכלוסייה היהודית בישראל. שוב, אלה מספרים, אתה קשה מאוד לשחק פה עם, כן. עם הדמוגרפיה, אם לא נראה איזה מפנה מאוד גדול, וברור שזה אתגר עצום לחברה הישראלית. כלומר, אם החרדים לא יתו שכם ויפתחו יותר לשוק העבודה, ובהמשך גם לשירות צבאי, אנחנו בלי ספק נהיה בבעיה. אני רואה את זה אבל בעיה שהיא בסדר גודל אחר, מאשר בעיית מחסור בילודה שיש ברוב העולם המערבי, כי ילד שלא נולד, כן, חברה שהיא ריקה, כפר שהוא מתרוקן, זה דבר שקשה מאוד לתקן, ובטח לא בטווח המיידי, אפילו לא של דור אחד. כן. ולעומת זאת, אנשים שלא זכו להשכלה מספקת בתחום הכללי, בתחום לימודי החול ובדברים שנוגעים לשוק התעסוקה, אלה דברים שגם היסטורית אנחנו יודעים שיותר קל לתקן אותם. בן אדם שלא למד יכול ללמוד, וברור שהחברה החרדית תצטרך לגלות יותר אחריות ולתרום מהכוחות הגדולים שלה, גם בתחום החול, לשיקומה ולבניינה של מדינת ישראל.
אוקיי, אז יבוא מישהו ויגיד לך, מישהו תיאורטי שאני מציע עכשיו, ויגיד לך, סבבה, אז יש למדינת ישראל אתגרים משלה, כלומר, מצד אחד יש לה ילודה גבוהה, ולחרדים יש ילודה גבוהה במיוחד נגיד, גם אצל הערבים, אמנם פחות כמו שאמרת. מה אכפת לך? כלומר, ברמה המאוד כללית. האתגר שלך בתור אזרח ישראלי כרגע הוא, מה נעשה עם הילודה הגבוהה של החרדים יחסית להשתתפות שלהם בכלכלה, מה נעשה עם הילודה באופן, כלומר, איך נתמודד באופן כללי עם המצב הזה, נשמח על העובדה שיש ילודה כללית, כלומר, אמרת בהתחלה שזה הנושא הכי חשוב שעומד בפני, כלומר, אחד הנושאים הכי חשובים שעומדים בפנינו כיום. למה? מה?
תראה, משתי סיבות. דבר ראשון, אני חושב שאנחנו חייבים היום לגלות עניין במה שקורה בעולם מחוץ לגבולות שלנו, גבולות שמדינה הם לא הרמטיים. יש לנו מערכות יחסים עם מה שקורה בעולם. למשל, חשוב מאוד לדעת שאירופה היא כנראה יבשת שעומדת להיחלש מאוד. כן. אירופה לפני 100 שנה חיו רבע מאוכלוסיית העולם, והיום חיים בה פחות מ-8% מאוכלוסיית העולם, וזה הולך ויורד. אירופה תחלש, אירופה עומדת להיות בית אבות מקיר לקיר, כן? דיור מוגן מחוף לחוף, רק בלי ההגנה, כי אין צעירים שיגנו עליהם. כן. זה מאוד משפיע על האופן שאתה צריך לעצב את יחסי החוץ של מדינת ישראל. לא סתם, למשל, לנתניהו היה מאוד חשוב לקשור קשרים טובים עם הודו. הודו היא מעצמה עולה, בגלל שאלת הילודה ששם מציבה את המקום אחר לגמרי משאר העולם, ובגלל גם נושאים אחרים, וצריך להבין לאיפה זה מביא את העולם. מדינות רבות בעולם יהיה במוכלוסייה מוסלמית יותר גדולה, גם אם מוסלמים מתמודדים בעצמם עם משבר ילודה מסוים. זאת נקודה ראשונה, פשוט להבין גיאופוליטית באיזה עולם אנחנו עומדים לחיות. ונקודה שנייה, שאנחנו בכל זאת לא אי, כלומר בישראל היום המצב טוב ובריא, אבל בישראל כן יש בשנים האחרונות תעמולה על כמה זה רע שיש לנו הרבה ילדים. כן. ואני חושב שטוב כחיסון לדעת שזאת לא הבעיה הגדולה של העולם. כלומר, בסך הכל, אם נאמץ את סט הערכים ההפוך, שלא אוהב ילדים, שרואה בהם נטל, או לפחות שמדגיש מאוד ערכים סופר אינדיבידואליסטיים מוקצנים, יש לזה את המחירים שלו שבעיניי הם גדולים יותר.
אני אשאל את זה בצורה הכי, הכי מלהיטה שתביך הרבה כעס. למה פרוגרסיבים שונאים ילדים? או יותר נכון. לא, אני יודע, אני צוחק. לא, אבל מאיפה המלחמה הזאת בילודה? כלומר, מאיפה זה מגיע לדעתך?
הפרוגרסיבים הם לא באמת שונאים ילדים. כן, כן. אבל קודם כל, יש פה סוג מסוים של פירוש למה שנקרא משבר האקלים, או לאתגרים הסביבתיים שלנו, שמדבר על זה שהמין האנושי, יש לו תביעת רגל פחממנית, ושכל בן אדם גוזל הרבה משאבים מהטבע, ובמקום לחשוב, אז איך נחיה אולי יותר בצניעות, עם פחות לגרום נזקים, אז אנשים אומרים, קודם כל, שנהיה פחות בני אדם. זה מוביל, לפעמים זה, אתה מוצא אצל דוברים, אני אומר דוברים קיצוניים, ודאי כן. לא כולם, אתה כן. מוצא אצל ממש גישה מיזנטרופית, כלומר שונאת אדם. אני שמעתי אנשים שאומרים, המין האנושי הוא הווירוס האמיתי, ביטויים כאלה, הם בשוליים, אבל הם קיימים.
כן.
בדרך כלל לא מדובר בשנאה של בני אדם, וגם לא בשנאת ילדים, רוב בני אדם אוהבים ילדים. אבל מדובר בתוצאה לא מודעת ולא מכוונת של סט ערכים שמדגיש את חירות הפרט כערך עליון וכמעט בלעדי, כי ילדים פוגעים בחופש שלנו. ברור שילדים פוגעים בחופש שלנו. אנחנו לא יכולים לקום מתי שאנחנו רוצים, ולא לישון מתי שאנחנו רוצים, ולא לנסוע מתי שאנחנו רוצים, ואנחנו צריכים לעבוד כדי לפרנס אותם. וכשאתה מחנך אנשים לראייה קצרת טווח של חופש אנושי במובנו השטחי כערך על, ולא מספיק מדגיש ערכים של מחויבות, קהילתיות, משפחתיות, מסורת, מורשת, אז אנשים נוטים לזהות בטעות את האינטרס שלהם עם להיות כמה שפחות כבולים. להיות כמה שפחות כבולים זה אומר כמה שפחות ילדים. זה זיהוי שהוא שגוי פילוסופית, הוא גם שגוי פסיכולוגית לטווח כן. הארוך, אבל אנשים נוטים לעשות אותו.
אז אחרי כל הדיבור הזה, לא הייתי אומר נבואות זעם, אבל כבסופו של דבר זה דברים שמבססים על נתונים, אבל תחזיות קודרות יחסית לעתיד המערב ואולי עתיד העולם, אולי ככה נסיים באיזה נימה אופטימית, איך אתה רואה שינוי, האם אתה רואה סיכוי לשינוי, ואם כן, אז כיצד?
לטווח הארוך אני אופטימי, כלומר, אני לא חושב שמה שאני אומר הוא נבואת זעם. הזכרתי קודם את הספר של אריק קאופמן. הוא אומר, תקשיבו, יש בתוך העולם המערבי תת חברות, שמרניות, מסורתיות, דתיות, גם יהודיות, גם נוצריות, גם מוסלמיות. אלה חברות חזקות, שיולדות ילדים, שיש להם חוסן פנימי, והם פשוט, השיעור שלהם באוכלוסייה ילך ויגדל. כלומר, אם אתה שואל אותי מה יקרה בעוד 100 שנה, אני מניח שהאנושות תחזור לגדול ולהתרחב בקצב מתון וראוי, וזה יקרה, פשוט האנשים שאוחזים בסט ערכים קיצוני שמוביל להיעדר ילודה, לא יהיה להם ילדים, הם פחות או יותר התרבות הזאת והערכים האלה ייעלמו יחד עם נושאיהם. כן. לטווח הארוך, אז אני בהחלט אופטימי, אבל אתה יודע, ג'ון מיינרד קיינס, הכלכלן הבריטי, היה נוהג לומר שלטווח הארוך כולנו מתים. השאלה באמת איך אתה מתייחס לזה, כי מה זה כולנו מתים, אבל בעזרת השם לא ילדינו, זאת בדיוק השאלה. מי שיש לו ילדים וזוכה לברכת השם, הרי הכל תלוי גם בחסד השם, אם נזכה לילדים ולנכדים, אומר לטווח הארוך, אולי אנחנו מתים, אבל בעזרת השם לא ילדינו, לא נכדינו, לא מורשתנו. ולטווח הארוך אני מאמין שהאנושות תחיה. השאלה היא איזה טלטלות נעבור עד אז, וזה כבר באמת הרבה תלוי בכיוון שהחברה המערבית תתפוס בשנים הקרובות.
אוקיי, אז נראה לי שכל מה שנותר להגיד זה נחיה ונראה. תודה רבה הרב חיים על ששוחחת איתנו היום. תודה רבה לכל המאזינים. אתם הזנתם להסקט של מקור ראשון על הקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, יולית טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ושורת ההסקטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. עד הפעם הבאה.
מקור ראשון, הסקטים.